לשיעורנו השבועי על פרשת השבוע, וכאן האמת היא שאנחנו מתחילים בפרויקט מאוד 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 גדול, בו נעסוק במשך כמה שבועות, כי הנושא כל כך עשיר וכל כך מלא שאי אפשר לזלזל בו ולעבור עליו בשיעור אחד. כמובן שאני מדבר על נושא גלות מצרים שאנחנו עוסקים בה בפרשת השבוע, באותה גלות, בירידה של עם ישראל למצרים, של בני ישראל לצורך הדיוק, כי מושג העם טרם קיים, ובכל מה שיציאת העם, עכשיו כן, יציאת העם תגרום להיסטוריה האנושית כולה, וכמובן לעם עצמו. קודם כל אני רוצה להקדים שזה מעניין, לא יודע, נראה לי ככה, שהשבת אנחנו נכנסים למצרים ואנחנו גם נכנסים לסגר. זה קצת מזכיר לנו כאילו אנחנו בירידה לגלות נוספת. על כל פנים, אי אפשר לעמוד על טיבה של ההיסטוריה בכלל, ההיסטוריה האנושית בכלל, וקל וחומר שאי אפשר לעמוד על טיבה של ההיסטוריה הספציפית של עם ישראל, מבלי לקבל מושג כלשהו, וכמה שיותר ברור, יותר טוב, על התפקיד שמילאה יציאת מצרים. מי שלא מבין את זה, לא יכול להבין את ההיסטוריה ואת ההיסטוריוסופיה של העם שלנו. השיעור יהיה לרפואתו של שמעון בן חנה ויהל בת פלפו. כל חולי עמו ישראל, אל נא רפנה להם, אל נא רפנה להם. מעבר לדגש על הפן ההיסטורי שמהווה העניין הזה של הירידה למצרים והיציאה ממנה, יש כאן מעמד מטה-היסטורי. למה זה מימד מטה-היסטורי? כי פשוט מאוד, מדובר כאן בפרויקט מטה-עולמי, הרבה יותר גבוה וגדול מעצם הבריאה. מדובר בפרויקט אלוהי אינסופי במחשבת האינסוף. ואם אני מבין את הסוד הזה ואת היסוד הזה, אני מבין שבעצם כשאני עוסק בפרשה הזאת לצורך העניין, פרשת שמות, אני חייב להבין במה מדובר. כי הרי אותה ירידה למצרים, זה כאילו כל הפרויקט האלוהי נמצא עכשיו במצרים, במיצרים. כלומר שכל הסיפור הזה הוא לא פחות מאשר חזרתו של הבורא אל הבריאה, שהוא בעצמו ברא. איך יכול להיות דבר כזה? מה, הבורא ברח מבריאתו? אפשר לומר בצורה כזאת של דיבור. זאת אומרת שכשהבורא ברא את הבריאה כדי לפנות מקום מאין סופיותו, אז הוא באמת הסתיר את עצמו, יצא כביכול מהתמונה. אז מה קורה? עכשיו הוא צריך לחזור אל התמונה, אבל אם הוא חוזר באותה אינטנסיביות, באותה עוצמה, באותו אור גדול, כדי להשלים את המקום, את החלל שהוא בנה דרך הצמצום, הרי שלא עשינו שום דבר, הוא ימלא את הצמצום הזה באור חזק מאוד, ויהרוג את כל מי שנמצא שם בפנים. כי האור האינסופי הוא בלתי סביל. אי אפשר לקלוט אור כזה גדול. עובדה שכל עוד והוא היה לבדו באור אינסוף, לא היה מקום לשום קיום אחר בלעדו. אז ברגע שהוא צמצם את עצמו כדי להשאיר חלל פנוי מאורו, זה אומר שעכשיו האור שיחזור לאותו חלל חייב להיות במעטה, בלבוש, בצמצום, במידתיות, בעדינות, בקו של אור מאוד דק שמתאים לבריות שנמצאות עכשיו בשטח. אי אפשר לחזור במלוא העוצמה. חזרה של הבורא אל הבריאה במלוא העוצמה זו שריפת הבריאה לחלוטין. ואי אפשר. כי אם זה מה שקורה, אז כל הבריאה הייתה לשווא. ואי אפשר לומר דבר כזה. אז בעצם כל הסיפור שלנו היום, זה בעצם סיפורו של הבורא החוזר אל תוך בריאתו, והולך לשנות שם את הסדרים, להתגלות, אבל כמובן שהוא לא יכול להתגלות כל עוד בן שיחו אינו קיים. ומי הוא בן שיחו של הבורא? עם ישראל, לא בני ישראל. עם ישראל, זהירות, זה לא אותו דבר. לכן בני ישראל יורדים מצרימה, באים מצרימה. אבל עם ישראל עתיד לצאת ממצרים. זה משהו אחר. נכנסנו פרטים ויצאנו עם. רבותיי, זה החידוש הכי גדול של כל המהלך הגדול הזה. נכנסנו פרטים למצרים, יצאנו עם. רבותיי, זה מה שאני מבקש מכל אחד מכם לעשות במשך כל השבועות הללו עד יציאת מצרים. אנחנו נכנסים לסגר, ממש השבת. מה עושים בסגר הזה? נכנסים כפרטים, נכון? כל אחד עם עצמו, עם הגרעין המשפחתי המצומצם. אבל, בעזרת השם, כשנקרא בפרשה את פרשת יציאת עם ישראל ממצרים, גם אנחנו, הקבוצה שלנו, בעזרת השם, צריכה לצאת בגילוי המושג הזה שנקרא עם. אל תצאו כמו שנכנסתם, אם לא חבלז, בזבזתם את כל המהלך. נכנסתם פרטים, יצאתם פרטים, מעלש, לא עשיתם כלום. נכנסים פרטים ויוצאים עם, רבותיי. אבל אנחנו כבר עם, נכון? אבל אני רוצה שתחיה את זה, שתחוש את זה, שתעכל את זה, שתבין את זה בכל מהלך שאתה עושה, בכל מחשבה, בכל דיבור. אתם יודעים, אני אגלה לכם סוד, אם הייתם פועלים כל דבר מן הקטן עד הגדול כאומה ולא כפרט, איפה היינו היום, רבותיי? במקום אחר לחלוטין. כל דבר שאני עושה, גם אם יש לי פרויקט, זה בשביל העם שלי. גם אם אני יוצר ועכשיו מוציא ציור מתחת אצבעות ידיי, אני עושה את זה בשביל האומה הישראלית שתתגלה בהרמוניה, ביופיה, בהבאת כבוד לאומה שלי. אני לא איש פרטי. אני איש פרטי שיודע את שייכותו לאומה הזאת. זו חזרתו של הבורא לבריאה. זו חזרתה של המחשבה האלוהית העליונה, שבאותיות שם הוויה י' כו' כ', אלו הן שתי האותיות, ובמיוחד הראשונה היוד. זה נקרא מוחין, חוכמה ובינה, שזה יגיע לעולמנו. זה בעצם חזרתו של הבורא לבריאה. בשם הזה יש הבורא והבריאה. הוא ושמו. הידעתם? זה נקרא הוא. זה נקרא שמו. מה ההבדל ביניהם? אין הבדל. הוא ושמו אחד. אבל מבחינת המקבלים יש עדיין הבדל. הוא ושמו, שמו זה רצונו וגילוי רצונו. זאת הבעיה. עכשיו אני נכנס קצת יותר לעובי הקורה, ואלו שמות הבאים מצרימה. לא כתוב שבני ישראל באים מצרימה, לא כתוב שיהודים ירדו למצרים, לא קיימים המושגים האלה בכלל. פשוט מאוד, אתם לא קוראים את מה שכתוב. אומר הזוהר הקדוש, מי בא למצרים? אתה יודע לדבר עברית. השמות, לא האנשים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. וואי, וואי, וואי. עכשיו אני יודע מה זה אנשים שבאים למצרים, אבל עכשיו אתה מסבך לי ואומר לי שזה שמות שבאים למצרים, שמה לא הבנתי מה זה שם, וכנראה גם מה זה מצרים. אכן, לא הבנת. ידיעת השם היא ידיעת הכיוון, הכוונה, התכלית של כל הבריאה. אם אתה לא יודע את זה, אתה לא יודע כלום. מה עשה האדם הראשון? העבודה הראשונה שהוא התחיל לעשות, קרא שמות. מה זה קרא שמות? אתה לא יודע להגדיר מה זה? זה לא קיים. אם אתה לא יודע להגדיר דבר, הדבר הזה אינו מוגדר. אין לו גדר, אין לו תחום, לכן הוא לא קיים, הוא לא ויזואלי, הוא לא במציאות, כי אתה לא יודע להגדיר אותו, אתה לא יודע לתחם אותו, אתה לא יודע לתחום אותו, אתה לא יודע לתת לו לבוש, לתת לו מידה, אז הדבר הזה לא קיים, כי זה... אתם מכירים את התופעה הזאת? תשאל מישהו ברחוב, מה זה אהבה? יתחיל לעשות לך ככה. וואו, זה... וואו. לא אמרת כלום. אתה לא יודע להגדיר. עם ישראל הוא הממונה על הגדרת כל דבר במציאות. זה נקרא הלל. אם אני יודע להגדיר דברים, משמעות הדבר שאני מזדהה עם הדברים. ואני אמור להוליך אותם. אתם מבינים למה משה רבנו מגמגם בתחילת המהלך? כי קשה להגדיר. אז מה זה? זה גם משהו שאני מכיר, וזה גם, הגם וגם, זה מגמגם, מגמגם. לא אמרת כלום. אז אם אתה לא יודע, אתה גם מתמהמה, כי זה מה. אז מי שמתמהמה, מגמגם, כי זה גם וגם, כולם צודקים. פוסט-מודרניזם. מי צודק? כולם צודקים. אתה צודק, אני צודק, הוא צודק. המחבלים שרוצחים בנו, הם צודקים. גם הם באבל. אמא של מחבל שאיבדה את פנה, שהלך לפיגוע. אוי אוי אוי. ואתה משווה את זה למי שנפגע מאותו פיגוע. תגיד לי, אתה חולה נפש? זה בדיוק הבעיה שלנו, של ההגדרות. כדי לצאת למלחמה על אויבינו, אני חייב להגדיר את האויב שלי. בלשון התורה, ואייבת את אויביך. תגדיר אותם כאויב. אם אתה מגדיר אותם כשותף לשלום, אז הוא כבר לא מחבל. אז מה תעשה כשהוא יבוא לרצוח אותך? תגיד לו, נו, אנחנו בתהליך. הרי אתה לא אויב שלי, כי לא הגדרתי אותך כאויב. חנטריש שכמוך. רבותיי, ההגדרות הן הדבר החשוב ביותר בחיינו. גם בלימוד. אם אתה רוצה להעביר מסר, והמסר שלך מגמגם, אינו ברור, אינו ודאי, אינו החלטי, איך תעביר אותו בדיוק? הוא צריך להיות נאמן למקור. שתי אותיות הראשונות חייבות להיות כמו שתי האותיות האחרונות. אבל זה לא נכון. הנה, יש פה עוד, היא לא דומה לזאת. זאת דומה לזאת, אבל זאת למה? נכון, לכן אומרים לנו חכמים, ביום ההוא יהיה. אדוני אחד ושמו אחד. זה השם. יהיה. יוד כ, יוד כ. מה שיש במוחין יופיע במידות. בלי שום סטייה. בלי שום שטן. רבותיי, זה מה שקורה בירידת בני ישראל למצרים. זה שלב הכרחי שחייב להתממש אחרי הצמצום. כי הצמצום גרם שכל הדבר הפנימי ביותר של הבורא בבריאה נעלם. אתם זוכרים את הפרות היפות שנאכלו על ידי הפרות הרזות ולא נודע כי באו אל קרבנה? למה? כי פשוט מאוד. כל דבר טוב נכנס לתוך חומר הבריאה ונעלם. לך תחפש את המגמה של הבורא בבריאה. איפה תמצא אותה? היא בתוך החומר של הבריאה. אם אתה לא נכנס לחומר עמוק, וזה נקרא מצרים, לא תוכל לגלות את העניין. לכן הצמצום חייב להוביל להתרחבות חדשה. הצמצום גרם להיעלם שמותיו של הקדוש ברוך הוא במדרגה הכי פנימית. צריך ללמוד. מי שלא לומד את לשון הקודש, אז הוא לא יודע להגדיר דברים, רבותיי. יש אנשים שעושים טעויות בהגדרות. זה חוסר הבנה מהותי של הדבר. אם אתה אומר שאתה מגיע אתה יודע שלהגיע זה לצבוע מהדם של הקורבן על קרנות המזבח. אבל אם אתה מגיע, אין מילה כזאת בעברית. חבל, הרבה אנשים אומרים אני מגיע. איפה ראית בדיוק מגיע? אני מגיע. מגיע זה לגעת ממש, מלשון מגע. אין דבר כזה מגיע. אם אני לא יודע להגדיר דברים, אז כל החיים שלי הופכים להיות בעצם מעוותים. זה נראה פשוט, טריוויאלי. זה לא נכון. השמות שיורדים, שבאים מצרימה, שימו לב, בהווה, לא בעבר. ואלה שמות בני ישראל הבאים, עכשיו, כעת. כל הזמן, ongoing. כי אני לא לומד. אני לא יודע, אני לא למד מספיק. אז השמות, ההגדרות שלי, הביטויים שלי, לא נכונים. אז אני כל יום צריך להתאמץ ולשכלל את יכולת ההגדרה שלי. אתם יודעים שאם רופא לא יודע להגדיר בדיוק את הסימפטומים ואת המחלה, מאיפה הוא ימצא תרופה? ההגדרה של הרופא היא הדבר הכי חשוב. זה ההעלם של הרצון האלוהי, הכוונה של הבורא בבריאה. קשה מאוד למצוא את הכוונה שעמדה ביסוד הבריאה. כשהיינו במדרגה הראשונית, כשהחוכמה העליונה האלוהית האינסופית חשבה לשם מה? אני עכשיו בורא את העולם. תשימו לב, לשם מה? בקיצור, למה? יש בעברית מילה כזאת? כן, במילה העברית המודרנית, למה? אז לא נכון, זה לשם מה? רק עשית קיצור דרך. מה זה לשם מה? יעד. בשביל מה? בשביל של. לא פלא שאם הרצון והכוונה של הבורא יורדים למצרים, כן? השלב השני הוא גילוי שיתחיל דווקא איפה? במצרים. ממצרים. ובמיוחד ביציאת מצרים. זאת אומרת שהשלב ההיסטורי הכי חשוב אחרי בריאת העולם זה יציאת מצרים. למה? כי פשוט עכשיו אתה גואל את מי? הרי מי בא למצרים? אמרנו השמות. אם השמות הם הדיבורים האלוהיים שעמדו בבסיס הבריאה והדיבור יוצא מן המלכות, אז אם המלכות של הקדוש ברוך הוא נמצאת בהסתר, קוראים לזה מצרים, אז אין מלכות. אם אין מלכות, יש זכר בלי נקבה. ובכל מקום שיש זכר בלי נקבה, יש זרע לבטלה. ובכל מקום שיש זרע לבטלה, יש פיזור. והזרע לעולם לא לבטלה. הוא נכנס לתוך כוחות אפלים במציאות. אין פה אפס, אין ריק, אין וקום. כל מה שאתה לא ממלא בקדושה, אוטומטית מתמלא במשהו אחר. יש תמורות. זה נקרא עולם התמורות. או, או. בבריאת העולם השתמש הבורא בשמות, במאמרות. בעשרה מאמרות נברא העולם. אם תספרו שמה, כמה יש באמת? רק תשעה. חז"ל אומרים לנו שגם המילה בראשית היא מאמר בפני עצמו. יפה. אבל כבר למדנו שבראשית, על מי נאמר בראשית? על ישראל. זאת אומרת שאתה הנשמה שעתידה להתלבש בעם ישראל, זה הבראשית, זה המאמר הראשון של הבורא. כלומר, את מי ברא הבורא ראשון? בראשית, לפני את. את בעברית זה עין. כלומר, אני עכשיו מקריא לכם את הפסוק מחדש. בראשית, באמצעות מישהו. זהות כלשהי שנקראת ראשית, ברא אלוהים יחד את השמיים ואת הארץ. כמו בלועזית, בצרפתית, את זה עם. גם בעברית, את זה עם. קוראים לזה, כותבים את זה בצרפתית, אי וטי, ממש, את. בעברית זה את. אפשר לומר, נכון? אבי את ברוך. אתם רואים לפעמים בפרסומות. זה אותו דבר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את נשמת ישראל, שעתידה להתלבש בעם ישראל, ביחד עם בריאת העולם, וזו המגמה במילה בראשית של כל הבריאה כולה. בשביל מי? בשם מי? לשם מה? תשימו לב כמה שמות יש פה. למי, עבור מי שיהפוך להיות, כי כך טבעו, להיות נושא. נושא, הנושא, הנושא, על גבו, בקרבו, את שם השם. אמרנו ששם זה מלכות, זה מה שיוצא, זה מה שמתגלה. גילוי השם פירושו גילוי המלכות. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כשאתה מגלה שם אתה מגלה את המלכות, כלומר אתה מגלה את היעד. מה זה מלכות? הספירה האחרונה. אם זו הספירה האחרונה, זאת אומרת שבלי לגלות את המלכות בכל מהלך שאתה עושה בחיים שלך, אין לך כיוון. יש אנשים שעוסקים במגמות מחשבתיות, אבל אין להם את המלכות, את ההי האחרונה. אז הם נשארים באוויר. זכר בלי נקבה, חז ושלום. מקרה המלאכים. ברגע שאין לך מגמה מלכותית, שהיא בעצם הכלי, הלבוש, ההגדרה, שבתוכה, דרכה, אתה מגלה את מה שאתה רוצה לגלות. אומן, המגמה שלו זה לא הקנבס, זה רק אמצעים. המגמה שלו זה לייפות את העולם. על ידי זה שהוא מעניק שמחה למי שעתיד לראות את היצירה האומנותית שעכשיו הוא עשה. אתם מבינים איזה אושר זה? השבוע כתבתי למורי ורבי, צריך להתפלל עליו, ממש, הרב אברהם יהושע צוקרמן, יזכר לטוב, שיהיה בריא ושלם, חולה, נאבק על חייו, ואמרתי לו, כבוד הרב, אני רוצה לשמח אותך. אני הולך לעשות משהו שישמח אותך. ותשובתו הייתה, אכן, שימחת אותי והוספת לי בריאות. לא חשוב עכשיו מה היה, אבל זה אותו דבר. יש מגמה לדברים. גם הלימוד שאנחנו עכשיו עוסקים בו, זה לא להביא לכם אינפורמציה, רבותיי. זה להזרים בכם, בי, בנו, יותר אלוהות, יותר חיים. ואם יש יותר אלוהות בעולם, יש יותר בריאות בעולם, ויותר שמחה בעולם, ויותר גאולה בעולם. אותם מאמרות שברא אלוהים, בהם את השמיים ואת הארץ, את עם ישראל. צריכים להתגלות בעולם. אבל דרך מי המאמר האלוהי מתגלה? רק דרך הזהות שהוא בעצמו בחר. ומי היא אותה זהות? לא בני ישראל, לא יהודים, עם ישראל. רבותיי, לא להתבלבל, לא להגיד מילה במקום מילה אחרת, אם לא השיעור לא מחזיק מים. אני שומע אנשים שמלמדים ואומרים, כשהיהודים יצאו ממצרים, על מה אתה מדבר? ראית פעם יהודי יוצא ממצרים? הנה עם בני ישראל. וזה מצער, אבל מי אומר את זה? פרעו. פרעו. בפה של הקליפה ההגדרה שלנו האמיתית. איזה יופי. דווקא הוא רואה מה שאני לא מסוגל לראות. אני רואה את עצמי כאיזה יהודי קטן. הוא רואה אותי כעם, כיהודי, כבן ישראל. אני לא מפחיד אף אחד בעולם הזה. אבל כעם, אני מתחיל להיות ולהוות איום. כלומר, כנראה שהעבודה שלי היא לגלות את האומה, את העם שבתוכי. יוצא שהפסוק הראשון בפרשתנו, ואלה שמות בני ישראל, תשימו לב לדיוק התורני, ואלה שמותם של בני ישראל הבאים מצרימה, הוא חלק מרכזי בהוויה של העם במצרים. אמרתי לכם, נכנסנו כבנים של ישראל, של יעקב, ויצאנו משם עם הגדרה חדשה. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לנו שיצאנו בני ישראל ולא עם, אז בשביל מה נכנסנו למצרים? השמות הם ההגדרות של הקדוש ברוך הוא. כמו שאדם הראשון קרא שמות, אנחנו צריכים לגאול את השמות. וברגע שאני גואל את השמות כעם, אני בעצם גורם לישועתו של הבורא בעצמו. שלא נודע. הרי הבורא לא נודע. הרב ישעיה הלוי הורוביץ, שמעתם, שני לוחות הברית, השלה הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו, אמן. הוא אומר שבעולם שנברא לא ניכר הבורא, אף אחד לא רואה אותו, הוא נעלם. ועד כדי כך נעלם שעובדי כוכבים היו אומרים שאין בכלל בריאה, העולם הזה תמיד היה ככה, אין שום דבר, לא קרה כלום. מי זה הבורא, על מה אתה מדבר בכלל? אז בשביל מה צריך לצאת ממצרים? כדי לגאול את מי שבא למצרים. ומי בא למצרים? ואלה שמות. השמות באים מצרימה. לכן השמות חייבים להיגאל. אמרתי לכם, אדוני אחד ושמו אחד. אז מי צריך להיגאל בעצם? השם. השם, ה' שין מם. לא, השם. השמות, ההגדרות, שמו בגמטריה רצון. הזוהר הקדוש אומר שזה מה שצריך לגאול ממצרים. את הרצון שהיה במחשבה של הבורא כשהוא חשב לברוא את העולם. זה נקרא לשם מה. והלשם הזה נעלם. כל עוד ואני לא משחרר את השם הזה, אז אין לשם מה. העולם לא כדאי בכלל לחיות בו. זה סוד גדול רבותיי. ההכחשה הזאת במציאות רצון הבורא בבריאה נמשכה עד יציאת מצרים. רק ביציאת מצרים, וגם כאן צריך לדייק, ביציאת עם ישראל ממצרים, נגאל השם, הישין מם. נגאלו הדיבורים, דבר השם יצא מן המעצר שלו, מן הגלות שלו. למה? כי פשוט נושאי הדיבור, כלומר עם ישראל, הוא נושא הדיבור, נגאל. ברגע שאתה משחרר את נושא הדיבור, עכשיו אפשר מישהו שיישא את הדיבור עליו. אז אם אין עם ישראל בגילוי בעולם, גם הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעולם. אני הולך להגיד לכם דבר מאוד חמור, חמור מבחינה עליונה. מי זה הקדוש ברוך הוא בעולמנו? עם ישראל. אין עם ישראל בעולם הזה, אין גילוי של שום יעד, ולא גילוי של השם יתברך. אנחנו מתפקדים כמו סוכנים, מנג'ר של היעד האלוהי בעולמנו. בלי המנג'ר שיכניס אותך לפייסבוק, האינטרנט, האינסטגרם, כן, זה מילים נרדפות לכל הפרסום שאנחנו צריכים לעשות עליו. אנחנו עובדים כדי לפרסם אותו בעולם, לגלות את שמו. בלי זה הוא לא מתגלה. אנחנו באנו לעולם ונברנו כדי לגלות ולהופיע את רצון הבורא בבריאה. אבל כשלא היינו, כיוון שהיינו במצרים ולא ידענו בכלל שאנחנו עם, אז הקדוש ברוך הוא המתין כביכול. המתין עד שנתהווה כאומה ונבין שאנחנו עם, גם אם זה פרעו הרשע שמגדיר אותנו, אבל בסוף ככה זה עובר. אז יאמרו הגויים, הם אומרים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה, ואחרי זה גם אנחנו, וואי, הגדיל אדוני לעשות עמנו. זה העניין. ולכן אנחנו חייבים להיגאל. רבותיי, אם אתה עצוב, אם את עצובה, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה דרכך. אז את חוסם, את חסימה של אלוהות בעולם הזה. כשאת נגאלת באלף מן המצבים הגרועים שבחייך, מהמרה השחורה, מהעצבות, מהדיכאון, מהצמצום, מהקמצנות, מהאנוכיות, את גואלת בעצם את שם השם. את הופכת להיות צינור להווייתו יתברך. רבותיי, זה שאני רוצה להיות יותר חיוני בחיי, חי יותר, שמח יותר, צוחק יותר, בריא יותר, זה בשביל להפוך להיות צינור יותר רחב, יותר גדול. כל כולי זה רק בשבילו. אני השביל שלו. בשביל ישראל, זה נקרא שביל ישראל האמיתי. הקדוש ברוך הוא זורם דרך השביל הזה. אבל אם השביל הזה נמצא בגלות, ולא יודע מי הוא, אז איך הקדוש ברוך הוא יכול לגלות את כוונתו שעמדה ביסוד הבריאה? כל הסיפור הזה נקרא ספר שמות. וואי, לא שמתי לב. ספר שמות. אולי נעסוק בשמות ולא באנשים בלבד שנכנסים למצרים, בסיפור הפשוט. כמו שאומרים בערבית, les juifs sont descendus en Égypte. זה לא נכון. אתה צריך להבין מה קורה כאן, מה מתרחש. בלי ההבנה הזאת, אתה לא יכול להבין בכלל מה המגמה של הבריאה. מה המטרה שבעבורה נברא העולם. הכיוון עליו חשב הבורא בבריאתו. מהו אותו כיוון? אם אין לי יעד, אז לאן אני הולך? אני חוזר, היעד נקרא ספירת המלכות. אם אין לי מלכות באופק של חיי, חיי אינם חיים. בכל שלב בחיים שלי אני צריך לגלות את המלכות שבאותו רגע. אם אין לי באופק של ראייתי, של מחשבתי, את היעד הסופי, את המסך שעליו אני הולך להקרין את המחשבה שלי, אז מה עשית? אתה יודע מה עשית? פיזרת זרע לבטלה. כי אין לך כלי קיבול, אין לך מלכות. אז אתה זורק, ומילים, ותורה, ושיעורים. אתה בטוח שיש לך כלים להכיל אותם? אתה דואג למלכות? ומלכותו ברצון. הנה הרצון. קיבלו עליהם. מתי? כשאתה הופך להיות עם. משה ובני ישראל. שהם כבר עם, שיוצאים ממצרים, יכולים עכשיו לענות. יש בן שיח. כל ההיסטוריה של עם ישראל, היא בעצם ההיסטוריה של הקדוש ברוך הוא. רק שעם ישראל זה הביטוי, הלבוש, זה הסמלה. אנחנו הסמלה של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל זה הלבוש, זאת האישה, זה הגוף. של קודשא בריחו. אשתו כגופו. כנסת ישראל בת זוגו. חייב אדם לכבד את אשתו כמו שמכבד את גופו. הקדוש ברוך הוא מקיים את המצווה הזאת. הוא מכבד אותנו כי אנחנו גופו. ובלי הגוף הזה הוא לא מתגלה בעולם. ככה הוא החליט. המטרה שלו מוקרנת בנו. אנחנו הסרט שלו בעולם. מי שרוצה לראות את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מסתכל על עם ישראל. רבותיי, הנושא כל כך ענק, ורחב ידיים, שהחלטתי לחלק אותו לכמה שבועות בעזרת השם, בגלל שהיום זו הפתיחה, אנחנו באים מצרימה, אבל בעזרת השם, אני מקווה שנוכל גם לצאת ברכוש גדול. עכשיו אתם מבינים מהו הרכוש הגדול. הרכוש הגדול הוא היכולת, הנה אני נותן לכם עבודה של כמה שבועות, להגדיר נכונה את מה שיש לכם לומר. ייקח לכם קצת יותר זמן, זה בסדר. תגדיר, אל תזרוק מילים סתם. תנסה לחשוב עוד שנייה אחת בראש שלך, כדי לבחור את המילה הקולעת. אל תגיד מיליון דברים כדי לחרטט, לבלבל. אתה סתם מתפזר. רבותיי, זה סודו של יעקב. כל טיפה שיצאה ממנו, הולידה. בן. לא הייתה טיפה אחרת. אין זרע לבטלה. אני חושב שיעקבי בחר בפירמה הזאת כי כל מוצר בול. זה הפרסומת שלהם. אותו דבר. כל טיפה בול. אל תבזבז. המילים שלנו ספורות, רבותיי. יש לנו שמות, יש לנו הגדרות. בעזרת השם, נמשיך וננסה כמה שיותר בדיוק, בנחת, לעלות על הדרך המובילה בית אל, כדי שנבין יותר מי אנחנו ולמה אנחנו פה. הגויים, מה תפקידם בכל העסק הזה? פשוט מאוד, הם המסך האחרון, חשוב, לא פחות. כי עם ישראל מגלה, אבל למי הוא מגלה? למצרים, כלומר לגויים הרחוקים ביותר מהקדושה האלוהית. ואני מצטט לכם פסוק ובזה אני מסיים. בשביל מה כל המהלך הזה? הנה, פסוק. וידעו מצרים כי אני אדוני. מתי הם ידעו את זה? כשהוציא אתכם ממצרים. בהוציאי אתכם מארץ מצרים, וידעו מצרים כי אני אדוני. כלומר, רק כשאתם תצאו כעם ממצרים ותוכלו לגלות אותי, הם ידעו סוף סוף מי אני. כי אני צריך את המנג'ר שלי, עם ישראל. תודה רבה על ההקשבה. ובעזרת השם, ניכנס ונוסיף רבדים יותר קשורים לפנימיות התורה בשיעורים הבאים בעזרת השם. אבל רציתי קודם כל לפרוס את היריעה, שהדברים יהיו ברורים. אנחנו בזירה אחת, לא כל כך גדולה סך הכל, ואנחנו מנווטים בתוך הזירה הזאת, וחייבים לראות את מלוא קומתה. כי בלי אותה ידיעה של כל המימדים של היש, לא נוכל להתקדם באמת. ואנחנו, יש לנו יעד, גילוי השם בעולם. תודה רבה לכולכם ושבת מבורכת.
תודה רבה.
תודה רבה הרב, שבת שלום.
תודה רבה. תודה רבה,
כבוד הרב. תודה רבה.
תודה רבה לרב. תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה.